הצל שלי ואני, כתבתו של בן שלו, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. עננה של כישלון מסחרי צורב ריחפה מעל האלבום אפר ואבק בחודשים שלפני צאתו. עוד ועוד סינגלים יצאו מתוך אלבומם של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שברבות השנים זכה למעמד אייקוני ונחשב אחד האלבומים הישראלים הטובים ביותר, אם לא הטוב מכולם, אבל אחד אחרי השנים ניתחו על ידי הרדיו הישראלי. הסינגל הראשון היה אפר ואבק, ואחריו יצאו כשתגדל, רדיו רמאלה, שיר אחרי הגשם, אהבה הורגת. כלום לא עבד, אומר גלעד. למיטב זיכרונו יצאו לא פחות משמונה סינגלים כושלים מתוך אפר ואבק. ייתכן מאוד שהוא מגזים קלות, אבל גם אם רק חמישה או שישה סינגלים נתקלו באדישותם של אורחי הרדיו, זה עדיין המון. עד שבסופו של דבר פוליקר וגלעד הוציאו את חלון לים התיכון, וגורלו של אפר ואבק השתנה. את השיר הזה, בניגוד לקודמיו, הרדיו חיבק. מה היה בחלון לים התיכון שהעיב דווקא אותו על הרדיו? כשגלעד נשאל על כך הוא עוצר לחשוב. אומר בתחילה, קשה לי להפריד אותו מהשירים האחרים, וכעבור כמה שניות מוסיף, כשיהודה נתן לי את הקסטה עם המנגינות והג'יברישים, מילות השירים של אפר ואבק נכתבו בהתבסס על מנגינות של פוליקר, שאותנו הקליט עם שירת ג'יבריש ואיגד בקסטה, המנגינה של חלון לים התיכון העיפה אותי. היא מאוד מורכבת. המון מבנים והכל מאוד מתפתל, אבל הכל מעיף. כאילו, מאיפה הבאת את הדבר הזה? והוא שר את זה ביוונית, ג'יבריש יווני. את כל השירים האחרים הוא שר בג'יבריש אנגלי. פתאום הוא שר ביוונית. הוא קרא לזה סגפו. אני אוהב אותך. אז אולי זה מה שהבדיל את חלון לים התיכון מהשירים האחרים, הטעם היווני. גלעד, יכול להיות. יש שם גם סיפור. תמיד שאלתי את עצמי, מה גרם לאנשים האלה, לילדים האלה, להעז להתחתן? מאיפה החוצפה? אחרי מה שהם עברו. 5 שנים לפני כן יצאתם מהמקום הכי נורא שאפשר לעלות על הדעת, מאושוויץ, גם אמא שלי וגם אבא של יהודה. מאיפה החוצפה להתחתן ולהביא ילדים? מה עבר לך בראש? היית בת 15 כשיצאת משם. על זה השיר, ההתכתבות עם הסיכוי של 1 למיליון שיהיה טוב. לא יודע אם זאת הסיבה שבניגוד לכל השירים האחרים, השיר הזה נכנס מיד למצעד הפזמונים, או שזו הייתה המנגינה או הבוזוקי בפתיחה, כל הניתוחים הם חוכמה בדיעבד. כך או כך, זו הייתה התפנית המחוללת שהפכה את גלעד, בן 70 בשבוע שעבר, לאחד הפזמונאים הגדולים של המוזיקה הישראלית, מי שכתב גם ליהודית רביץ, גידי גוב, גלי עטרי ועוד. גלעד הוא כותב שירים נפלא, אבל הוא בעצם הרבה יותר מזה. הוא סוכן של שינוי בהוויה המקומית. הוא לחץ, ביחד עם פוליקר, על כמה מתגים שחוללו תמורות במערכת ההפעלה של התרבות הישראלית, ואולי גם של הנפש הישראלית. במישור החברתי הציבורי, גלעד ופוליקר הם האחראים העיקריים לפתיחת הסכר הסגור של הדור השני. אבל המעשה הזה, מהדהד ורב חשיבות ככל שיהיה, הוא רק שיקוף אחד של ההתכוונות הרגשית החדשה, חשופה, פגיעה, מחוברת לכאבים ולצלקות נפשיות, שפוליקר בשירתו ולחניו, וגלעד במילותיו ובתרומתו לעיצוב המוזיקלי והאומנותי, עזרו להנחיל למוזיקה ולתרבות הישראלית. גלעד עצמו אחראי גם להגדרה חדשה של אומן, שנמצא ליד המוזיקה ובתוך המוזיקה, בלי להיות מוזיקאי בעצמו. כותב טקסטים שהוא גם מפיק מוזיקלי, שהוא גם מנהל אישי. אף אומן ישראלי לפני גלעד או אחריו לא החזיק בכל הכובעים האלה במקביל. המסע הכבד הזה, כך מתברר, גבה בסופו של דבר מחיר מהאיש שעמס אותו על כתפיו. אולי פעם אני אכתוב את ההיסטוריה שלי, אומר גלעד, ממש בתחילת השיחה הראשונה שלנו, ומיד מוסיף, אבל אם אני אכתוב, כיתת יורים תירה בי. הוא אומר את זה בהשפעת שיחה שהייתה לו לפני כמה ימים עם מפיקה בחירה. הם דיברו על הסרטים והסדרות שנעשו בישראל בשנים האחרונות על מוזיקאים אייקונים. תמיד הכל כזה נחמד ומצחיק ומתוק, אומר גלעד, בלי אף מילה על דיכאונות, על סכסוכים, שום דבר שלילי. אני שונא את זה שהאמת לא יוצאת החוצה. על פוליטיקאים נכתבו כאן דברים אמיתיים, על מוזיקאים לא. זה לא צריך להיות ככה. צריך לשמור על אותנטיות. אף אחד לא מלאך, לא מושלם. דני דוטן ודליה מבורך עושים סרטים כאלה. נכון, הם יוצאי הדופן והגיע הזמן לדבר אמת. האם גלעד באמת חושב לכתוב ספר? נראה שלא. זמן פנוי יש לו. לפני שנה וחצי יצא לגמלאות, אחרי כ-15 שנה, שבהן עבד כאיש תוכן בחברת ההייטק וייבס, המפתחת תוכנות וכלים דיגיטליים למוזיקאים. אבל אחרי שכל חייו כתב בשורות קצרות וספורות, ספק אם יש לגלעד כוח וסבלנות להתיישב ולכתוב ספר. גלעד גם מפקפק בכך שהעולם מחכה לביוגרפיה שלו. אני לא חושב שאני במעמד כזה שאני צריך ביוגרפיה, או שאת מישהו צריכה לעניין הביוגרפיה שלי, הוא אומר. אני לא בטוח שאתה צודק. בוא לא נגזים, זה לא המקרה של אריק איינשטיין או שלום חנוך. אנשים באמת חשובים מבחינת גוף היצירה שלהם ומה שהם עשו בתרבות הישראלית. כשגלעד אומר הגיע הזמן לדבר אמת, הוא מגדיר בלי להתכוון גם את המהות של הרעיון איתו. והוא אכן מדבר בכנות, ביושר ובפתיחות, ככל שאפשר לדעת, כמעט על כל הנושאים והחומרים שמהם עשויות הביוגרפיה והיצירה האומנותית שלו. הפצע היחיד שבו הוא מבקש לא לגעת בהרחבה הוא הנתק שלו מיהודה פוליקר, שהתרחש לפני מעט יותר מ-10 שנים, ושבעקבותיו שני החברים והשותפים היצירתיים לשעבר מתקשרים רק באמצעות עורכי הדין שלהם. המפגש של אומנים שעובדים יחד יוצר תמיד אינטראקציה אינטנסיבית, אומר גלעד. זה נכון לגבי כל צוות מכל סוג, לגבי כל להקה, הרכב או צמד, וזה נכון גם לגבי השותפות של יהודה ושלי. האישי התערבב עם הרגשי, עם הנפשי והיצירתי. עם הזמן זה נהיה סימביוטי, ולא פלא שהרבה אנשים חשבו שאנחנו בכלל בני זוג, מה שלא היה ולא נברא. כנראה שהקשר הצפוף הזה הוא שאפשר את כל מה שעשינו ויצרנו יחד בשלושת העשורים שעבדנו יחד. אבל מתישהו הוא הוביל להפרדת כוחות. אבל אחרי שכבר עברו יותר מ-10 שנים ועם כל הרגשות המעורבים שעדיין מבעבעים לפעמים, יש לנו לא מעט ילדים משותפים. אלה השירים שיצרנו יחד, ואנחנו ההורים שלהם. אני אוהב כל אחד ואחד מהילדים האלה, ואני גאה בהם מאוד. השיר שגלעד הכי אוהב בעולם הוא Stand By Me של בן אי קינג. רוב חובבי המוזיקה הפנאטים יעססו במשך כמה דקות או כמה שנים, כשמישהו ישאל אותם מהו השיר האהוב עליהם ביותר. גלעד, שהוא מגדולי הפנאטים, לא צריך לחשוב. יש הרבה שירים שאני חולה עליהם, אבל Stand By Me עומד מעל כולם. כמו יהלום, הוא אומר ומדגיש שהוא מתכוון רק לביצוע המקורי. הביצוע של בן אי קינג תמיד גורם לי לבכות, ומה שמשגע אותי זה שאין שם כלום מבחינת העיבוד. מבחינת העיבוד אולי אין שם הרבה, אבל כשחושבים קצת על הטקסט, לא על המוזיקה, רואים שיש זיקה ברורה בינו ובין השירים שגלעד כתב. כמה מהמאפיינים היסודיים של הכתיבה של גלעד נוכחים, אולי לא במפתיע, בשיר שהוא הכי אוהב בעולם. למשל, מרכזיותו של הלילה. גם שיריו של גלעד מתרחשים ברובם כשהלילה יורד, מ"בואי נשאר" של גידי גוב, שכתב בתחילת דרכו, דרך משמרת לילה של בנזין, ועד נמס בגשם מתוך קריירת הסולו של פוליקר. וכמובן רדיו רמלה, עם השדרנית ששמה לילה. קודם כל אני אוהב את הצליל של המילה לילה, אומר גלעד. הכתיבה שלי קשורה תמיד למוזיקה, לאהבה שלי למוזיקה. והאהבה שלי למוזיקה היא לפני הכל אהבה לסאונד. אבל גם למילים יש סאונד. יש סאונד של מילים שעושה לי אנטי, ויש סאונד של מילים שמושך אותי. לילה זה כמעט כמו בייבי בפופ הלועזי. זה רך, עגול, קסום, מעבר למה שלילה מייצג, שגם זה חשוב כמובן. אבל כתבתי גם שיר שיש בו את המילה בוקר. ארבע לפנות בוקר. ארבע לפנות בוקר זה שיר לילה מובהק. צודק, זה לא על בוקר. יש לי בעיה עם בוקר. היו לי תקופות שאמרתי, למה אני צריך לקום? למה אני צריך את היום הזה עכשיו, את החיים האלה עכשיו? היו לי תקופות שהתקשיתי מאוד לקום אל החיים. לצאת החוצה, לכל הבלגן, זה היה גדול עליי. בלילה יותר שקט, פחות תובעני. מרכיב יסודי נוסף שקיים ב-Stand By Me ונוכח מאוד בשיריו של גלעד הוא המרכיב הדיאלוגי, הדיבור עם או אל אדם אחר. שירים רבים מאוד של גלעד כתובים כך. כשאני כותב אני תמיד מרגיש שאני מתכתב עם מישהו, עם מישהי, ההורים שלי, אח שלי, חברים וחברות, אנשים שהיו פעם בחיים שלי וכבר לא, ויש לי משהו לא פתור איתם, אומר גלעד. אחת המטפלות שלי בתקופה שאחרי אפר ואבק הציעה לי לכתוב מכתבים אל אנשים שאני צריך לפתור איתם עניינים, לא לשלוח אותם, רק היא קראה את המכתבים. זה מדהים, מאוד אהבתי את זה, וראיתי שיכולים לצאת שירים מהמכתבים האלה. פשוט צריך לפסק אותם אחרת. נולדו ככה הרבה משפטים, ואפילו חלקי שירים שלמים, דברים שלא יכולתי להגיד בשום צורה אחרת. כשבן אי קינג שר את סטנד ביי מי, הוא פונה אל אהובה או אל אלוהים בתחינה שישמשו לו משענת. כשגלעד התוודע לשיר והתאהב בו, מתישהו בסוף שנות ה-60, בתחילתן, כשהשיר יצא, הוא לא הושמע ברדיו הישראלי, מי ששימשה לו משענת הייתה המוזיקה עצמה. המוזיקה הצילה אותי בילדות ובנערות, הוא אומר, בפגישה הראשונה שלנו, אבל כשהוא מתבקש להרחיב, הוא לא מצליח לספק תשובה שמניחה את דעתו. בפגישה השנייה הוא חוזר ביוזמתו לשאלה הזאת. שאלת אותי ממה המוזיקה הצילה אותי, אומר גלעד. חשבתי על זה. הציק לי שלא הייתה לי תשובה בשליפה. תמיד הרגשתי שאני סוג של ילד חריג, מגיל מאוד קטן. הרייש הלשונית שלי, גלעד נולד בישראל, אבל הרייש שלו מאוד לא צברית. בסביבה שבה אף אחד לא דיבר עם רייש לשונית. רייש של עולה חדש. קיבלתי אותה מהמעברה שההורים שלי גרו בה. הייתי מוקף בעולים חדשים, רומנים וארגנטינאים, שכולם היו עם הרייש הזאת. לאח שלי, שצעיר ממני בחמש שנים, הוא כבר נולד בהרצליה, שם גדלתי, אין את הרייש הזאת. זה עושה אותך שונה. אתה כאילו גלותי. יש עליך תווית שלילית. כל אחד שאתה פוגש אומר, תגיד לי, מאיפה הרייש הזאת? וגם הייתי ילד מאוד בהיר. כולם היו שזופים בקיץ, אני הייתי ורדרד. כל הדברים האלה יצרו תחושות של נחיתות, שונות, זרות. וגם היה משהו שכל הזמן קינן בי ולא ידעתי מהו, שנתן לי תחושה שאני לא כמו כל הבנים. ובתוך כל זה, כמובן, אמא שלי, עם המספר ביד וכל הזמן ילדים שואלים. לא הרגשתי שאני שייך. והמוזיקה, כשמצאתי אותה להקשיב למוזיקה, זה אפשר לי לפנטז שאני בלונדון, שאני לא פה. זה העיף אותי למקום אחר לגמרי. ההוויה שקיבלתי מכל האומנים האלה נתנה לי הרגשה שמותר לי להיות מי שאני, שאני יותר לגיטימי, שם מאשר פה. האם המוזיקה הצילה את גלעד גם מהבית שבו גדל? התשובה מורכבת. גלעד מתאר את בית הוריו, הלינה וחיים בירנבום, כמקום שהיה בו הרבה צל, אבל גם שפע אור. האור היה אהבת התרבות של הוריו, האקטיביזם שלהם כקומוניסטים נלהבים, וחוג החברים הגדול שסבב אותם. במובנים האלה, ביתו של גלעד היה שונה מאוד מהבית המסוגר והחונק שבו גדל פוליקר. לא היו לנו קרובי משפחה, אבל ההורים שלי היו המון חברים, הוא אומר. הרבה זוגות מהגרעין של השומר הצעיר עם ילדים בגילנו. זה לא כמו אצל יהודה שלא היו באים חברים הביתה. היה עולם פתוח. היו חוגי בית לפעמים עד 4 בבוקר, עם חברי כנסת יהודים וערבים וצעקות וויכוחים. כילד, גלעד שמר בסוד את עובדת היותם של הוריו חברי מקי. הקומוניסטים היו מוקצים. עד היום הם מוקצים. תראה איך יאיר נתניהו משתמש במילה הזאת כקללה, הוא אומר. אביו של גלעד, שמת לפני כשנתיים בגיל 94, היה קומוניסט אדוק במיוחד. בתקופת השואה הוא ברח לרוסיה והיה שם עד סוף המלחמה, מספר גלעד. שם הוא למד לאהוב את רוסיה, ואסור היה להגיד עליה מילה רעה. אפילו אחרי שהתפכח, אם הייתי אומר מילה רעה על רוסיה או על סטלין, הוא היה אומר פרופגנדה אמריקאית. הלינה בירנבאום התחילה לכתוב בזמן משפט אייכמן. זה פרץ ממנה והיא לא הפסיקה מאז. השולחן בפינת אוכל הפך לשולחן העבודה שלה, אומר גלעד. היא כתבה כל היום ואסור היה להשמיע הגה כדי לא לנתק אותה. הייתי נכנס בשקט על קצות האצבעות. לא יכולתי לשמוע מוזיקה. אווירה לא קלה. היא נתנה למשה סנה, ראש המפלגה שאותו הריצה, לקרוא את מה שכתבה. הוא אמר, את חייבת להמשיך, והיא לא הפסיקה. הבית היה מלא בספרים ובתקליטים. הוריו של גלעד שמו מוזיקה קלאסית ומוזיקת עם אמריקאית. שיר המחאה של הביטניקים, אומר גלעד. אביו גם לקח אותו למוזיאונים. מטען תרבותי חשוב נוסף הוא ספג בבית של חבר ילדות, שם התוודע לשיריהם של יהודה עמיחי ודוד אבידן. אצל אותו חבר הוא שמע גם תקליטי רוק שלא הושמעו ברדיו הישראלי. לשמוע את Satisfaction של הסטונס בפעם הראשונה, את הנדריקס, את המי, זה שיגע אותי. שים את זה מול הלהקות הצבאיות שהיו ברדיו, מול נאצר מחכה לרבין. אבל לצד התרבות והערכים שגלעד ספג מהוריו, הבית שבו גדל היה גם שדה קטל רגשי. הוא מתואר בשירים קשים וספוגי כאב כמו ילד אסור, ילד מותר, ונמס בגשם שלדברי גלעד נכתבו על נעוריו שלו, אף שהם כתובים בגוף שלישי. זה עליי עד כדי כך שכשהשיר יצא לרדיו, היה לי קטע עם אמא שלי, אומר גלעד על נמס בגשם. התראיינתי אצל יואב גיני, הוא שאל על מי השיר הזה ואמרתי עליי. אלה היו הנעורים שלי. לא מתתי כמו הנער בשיר, אבל מתתי רגשית. מתתי המון פעמים בתקופה הזאת. היו לי עימותים קשים עם הוריי והרבה לילות לא ישנתי בבית, כי הדלת הייתה נעולה. אסור היה לחזור הביתה אחרי 11. אם הייתי חוזר אחרי 11, הדלת הייתה נעולה. ישנתי בחדר המדרגות או במחסן מאחורי אולם ההתעמלות של בית הספר. היה שם מקום שיכולתי להתחבא ולישון. אחרי התוכנית של יואב גיני, אמא שלי התקשרה, ממשיך גלעד. לא עניתי. היא השאירה הודעה. היא בכתה. זאת לא אני, האמא הזאת שתיארת היום ברדיו. הרמתי את הטלפון ואמרתי, זאת כן את, ובואי אני אזכיר לך את כל הפעמים שישנתי בחוץ. דמייני שבני, אח של גלעד, עושה את זה לבן שלו, הנכד שלך האהוב. פתאום היא הבינה והתרסקה, וביקשה ממני סליחה. היא אמרה, לא ידעתי מה אני עושה, לא לימדו אותי להיות אמא, לא ידעתי איך להתמודד איתך, פחדתי עליך. הכל בבכי נורא. זאת הייתה שיחה של כמה שעות, תחנו את כל החיים שם, היא ביקשה סליחה על כל החיים, על דברים שהיא עשתה ואמרה. היא הייתה אומרת דברים נוראים. בשביל זה יצאתי מאושוויץ, כדי שיהיה לי ילד כמוך? זה משפט שהורג ילד, והכל בצעקות, והיא דופקת לעצמה את הראש בקיר. הרבה ניצולי שואה עשו את זה. גם אבא של יהודה. אלה דברים שאני יודע מאוד אנשים כמוני. אחרי שהיא ביקשה סליחה, אמרתי לה, אמא זה בסדר, אני סולח, אני מבין, בואי נהפוך דף. יש בתקליט הזה... הילד שבך את השיר לא יודע. אני לוקח בחזרה דברים קשים נורא, אמרתי לה, שכתבתי את השיר הזה, ושגם אני מבקש ממנה סליחה. זה היה ב-1996. מאז ועד היום אנחנו החברים הכי טובים. נמס בגשם התקבע בתודעה הציבורית כשיר שעוסק בנער, שהוריו לא מקבלים אותו בשל זהותו המינית. אני שמח שאנשים הבינו את זה גם ככה, אבל לא על זה כתבתי את השיר, אומר גלעד. כתבתי אוף מוזר. הייתי אוף מוזר להוריי. לא הייתי הילד שהם פיללו אליו. יש הרבה מוזרויות. אנחנו יודעים על הרבה נערים שמצאו את עצמם מחוץ לבית כי ההורים סילקו אותם, או שהם לא רצו להישאר כי בבית היה סבל נורא. לצד קרבה גדולה, ביני לבין הוריי, היו המון עימותים. זה לא היה קשור לזהות המינית. ברגע שהתחלתי להבין מה קורה איתי, באתי ודיברתי עם המשפחה. מהבחינה הזאת היה לי די קל. בגיל 20, מיד אחרי הצבא, סיפרתי לאחי. הוא אמר, אתה יכול לדבר עם אמא, אני לא חושב שהיא תופתע. הוא צדק. בערך הוויקיפדיה של נמס בגשם, נכתב שהשיר מבוסס על דמותו של סער מעוז, שהיה אחד מכוכבי משפחות, סדרת יהודית של הבימאי תומר היימן. גלעד היה בן זוגו של מעוז, נכתב בוויקיפדיה. לא, זה עליי, אומר גלעד, שטוען שבינו ובין מעוז לא היו אלא יחסים מזדמנים. איבדתי שליטה על הדבר הזה, על המסגור בוויקיפדיה. יש המון דברים בחיים שלנו שאין לנו שליטה עליהם. ישנה האגדה הזאת של שנים שאני ויהודה היינו בני זוג. לך תגיד שלא. אפילו לא דקה. כבר אמרת שזה לא נכון ברעיונות קודמים. אבל זה לא מחלחל. יש אנשים שבטוחים שהיינו ביחד. אחד הרגעים המכוננים בחייו של גלעד היה זה שבו נכח בפעם הראשונה בהופעה של להקת רוק. זו הייתה אחת הלהקות שניגנו קאברים והופיעו ברחוב המסגר. השנה הייתה 1967. גנבתי כסף מהארנק של אמא שלי ולקחתי עם כמה חברים וחברות את האוטובוס שהוביל תיירים מבתי המלון של הרצליה לתל אביב. כשהגענו לכניסה למועדון, שנקרא טיפני, שמעתי מלמעלה את הלהקה מנגנת את Reach Out של ה-Four Tops. מדויק לחלוטין. רעדתי בכל הגוף. הבנות התחילו לרקוד עם בנים שהן תפסו שם ואני נעמדתי מול הבמה והסתכלתי על הפלא הזה. פעם ראשונה שראיתי להקה מנגנת בלייב. הייתי מאופנת. מאז, כל יום שישי, היינו שם. התמכרתי לדבר הזה. זה חולל בהתרגשות עצומה. ידעתי שזהו, את זה אני הכי אוהב. באמת חיכיתי ליום שישי כל השבוע. לא סתם כתבתי את השיר הזה יום שישי. כשאחיו הצעיר של גלעד הקים להקה, גלעד התנסה לראשונה בייעוץ מוזיקלי בראשיתי ביותר. שמעתי מה הם עושים, הצעתי להם כל מיני דברים, ושמעתי שזה עושה את השירים לי יותר טובים. הרגשתי שאני יודע מה אני רוצה לשמוע, וכשאני שומע את זה, ברור לכולם שזה טוב. סוג של פלא. גיליתי שזה הכלי שלי, לדעת מה אני רוצה לשמוע, האוזן. את השיר הראשון שלו הוא כתב בערך באותה תקופה, מיד אחרי הצבא. כתבתי אותו מתוך מצוקה, הוא אומר. הרומן הראשון שלו עם גבר הסתיים בפרידה אשר עסקה אותו. אמא שלו, שידעה על כך, שאלה אותו מה יעזור לו להתגבר על הכאב. אמרתי, לעוף מכאן. לא רציתי לנשום את האוויר שהוא נושם. היא נתנה לי כסף וטסתי לאמסטרדם ולונדון. בלונדון כתבתי את השיר הראשון שלי, בעת אדום, אני זוכר. שיר לב שבור כזה, קיצ'י. לא משהו שהייתי גאה בו היום, אבל זה הוביל לעוד ועוד שירים. גיליתי איזה כוח שיש בי. באמסטרדם ובלונדון גלעד נתקל בפעם הראשונה בקהילה הומואית גדולה ופורחת. להיות בדיסקוטק ענק, זאת הייתה חוויה, סוג של מהפך, הוא אומר. לראות כל כך הרבה גייז במקום אחד, רוקדים, אנשים מכל השפות. זה היה מדהים. באתי מהפרובינציה. לא היו פה מועדונים, היה רק גן העצמאות. זה גרם לי לראות את העולם בצורה אחרת לגמרי. להתחזק. לקח עוד הרבה זמן עד שהבנתי והחלטתי מה אני באמת, אבל זה עזר לי להבין לאיזה עולם אני שייך. הבנתי שאני שייך לקהילה הזאת. חשבת לעבור לחיות במקומות המתקדמים האלה? הייתה מין אשליה רגעית כזאת, אבל לא. ברגע שהתחלתי לכתוב, השפה נהפכה לדבר הכי חשוב. אני לא יכול לכתוב בשפה אחרת. עברית זו השפה היחידה שיהיה פלסטלינה בידיים שלי. הייתי נוסע, קונה תקליטים וחוזר. והרגשתי תמיד שעם כל מה שמעצבן פה, יש כאן חום אנושי שאין בשום מקום אחר. דרכו של גלעד במוזיקה הישראלית התחילה בעקבות מפגש שחולל את מה שהוא מגדיר המהפך הבא בחיים שלי. אחיו, שלמד בתיכון עם קורין הלל, פגש אותה כשהייתה חיילת בצוות הווי הנדסה קרבית. יחד איתה הייתה חיילת נוספת בלהקה, יהודית רביץ. הוא סיפר להן שאחיו כותב שירים. עוד באותו יום הן הופיעו אצלי עם גיטרה, ובאותו יום החיים שלי השתנו, אומר גלעד. הן פתחו את הפה ואני נפלתי. פשוט לא האמנתי למה שאני שומע. כל שיר פנינה, והן עושות קולות אחת לשנייה. מדהים! גלעד נצמד אל רביץ והלל, ליווה אותן בהתנסויות הראשונות שלהן בעבודת אולפן, כתב שירים כמו מילה טובה. אבל הוא לא הסתפק בכתיבת שירים, מהר מאוד נהפך למנהל האישי של רביץ. כשהוא נשאל מה גרם לו לקחת את המושכות, הוא אומר, לא לקחתי, קיבלתי. שום דבר בחיים שלי לא לקחתי, לא יזמתי, לטוב ולרע. הכל איכשהו הגיע לפתחי. אף פעם לא ביקשתי ממישהו שישיר שיר שלי, לא שלחתי למישהו טקסט שלי. אני מתבייש. אני גם לא התחלתי אף פעם ממישהו. זה פחד מתחייה שקשה להיפטר ממנו. לשמחתי הייתי בר מזל. אבל זה לא רק מזל כמובן. בתחילת דרכה של רביץ היא נהגה לספר לגלעד מה קרה באולפן, ולגלעד היו תובנות ועצות שלפעמים היו בניגוד לדעתו של המפיק באולפן. הוא מספר שדודו אלהרר, שהיה המנהל של רביץ, זימן אותו לאולפן ואמר לו, במקום להפריע תצטרף. כשאלהרר הפסיק לנהל את רביץ, גלעד נהפך באופן טבעי למנהל שלה. באותה תקופה ניהל גם את אריק סיני. לגלעד היה חלק חשוב באלבום השני הנפלא של רביץ, גלוי ונעלם. הוא ניהל את רביץ, שימש כמנהל אומנותי באלבום, וכתב את שיר הנושא, שחרג מהאופי הקליל והנאיבי של השירים הקודמים, ונכנס קצת יותר עמוק לתוך הנפש. בדרך פואטית ולא מפורשת, גלעד התחיל לעסוק בו בהסתרה וחשיפה של זהות מינית. בשנים ההן היה העניין של לחיות בסוג של מחתרת, בכל מה שקשור לזהות מינית, הוא אומר על תחילת שנות ה-80. זה לא היה הזמן שאומנים הרגישו שהם יכולים להיות גלויים. כל אחד בא עם עולם הפחדים שלו ועם המשפחה שלו. היחיד שהיה גלוי היה המשורר יותם ראובני. אבל בינינו דיברנו על הדברים האלה, התעסקנו בזה, ניסינו לכתוב על זה בצורה סמויה. עם יהודית, עם יהודה, להתכתב עם קהל סמוי שיבין אולי על מה אנחנו מדברים. ההתפתחות הבאה בהקשר הזה מבחינתו הייתה ההשראה ששאב מהמוזיקאים ההומואים האנגלים של שנות ה-80. הוא מזכיר את מוריסי, פרנקי גוס טו הוליווד, ובעיקר את ברונסקי ביט, אבל הוא חיכה עוד יותר מ-10 שנים עד שיצא מהארון בפומבי. פוליקר ורביץ חיכו עשור נוסף. את פוליקר גלעד שמע זמן קצר אחרי החזרות לקראת המופע של גלוי ונעלם. קסטה של להקת ברקת, השם הקודם של בנזין, הגיע אל דודו אלהרר והוא נתן אותה לגלעד. קסטה נוספת של ברקת ניתנה לגלעד על ידי גרי אקשטיין. שירים בלי מבנה ברור, אבל שמעתי שם משהו מעניין, אומר גלעד. הוא נפגש עם פוליקר, שחיפש מישהו שיכתוב מילים בעברית ללהקה, הלך לראות אותו מנגן בלהקה של צביקה פיק, ונדהם ממה ששמע, והשניים התחילו לעבוד ביחד. פוליקר נתן לגלעד גרסאות שונות באנגלית מג'וברשת של יום שישי וחופשי זה לגמרי לבד, וגלעד כתב טקסטים. הוא התחיל לנסוע כמעט יום-יום לקריות, להשתתף בחזרות של בנזין, לדייק את השירים. הוא מספר למשל שביום שישי פוליקר לא עלה במקור לפלצט בפזמון. זו הייתה הצעה של גלעד, שהיה לה חלק חשוב בהפיכתו של השיר ללהיט ענק. השירים שגלעד כתב לבנזין היו שונים מאוד מאלו שכתב לרביץ, אריק סיני וגם לגידי גוב. האופי של המוזיקה אפשר לי סוג אחר של אמירה, הוא אומר, ואני מודה שהייתי מאוד מושפע מברוס, בכל מובן אפשרי. העיר, המכוניות, העשן. ניסית לכתוב את החיים של פוליקר וחברי בנזין? בני מעמד הפועלים מהקריות. מצאתי את המכנים המשותפים בינם לביני. גם אני בא ממעמד הפועלים, אבל אני בן להורים מסוג אחר. אקטיביסטים, חובבי מוזיקה ואומנות וספרים. ניסיתי, ואני חושב שהצלחתי, להתחבר לנוף של חברי הלהקה ולהוויה שלהם. הם היו פרובנציאלים, אבל היה להם ידע מוזיקלי אינטואיטיבי שהדהים אותי. לכולם, לא רק ליהודה. בנזין הביאה לרוק הישראלי דבר שכמעט לא היה בו לפניה. צעקה. נכון, זה מה שהעיף אותי ופתח לי שסתום בכתיבת המילים. היו לצעקה תקדימים במוזיקה הישראלית. הלהקות של רמלה ורחוב המסגר, קצת אצל אריק ושלום, אחר כך תמוז ואז טיסלם. התחלות. בנזין לקחה את זה צעד קדימה. כי יהודה הוא האולר, זמר צועק. זה סוג כזה של שירה, האולינג. בתחילת הדרך הוא היה האולר מצוין. ובכל זאת, בחזרות לאלבום הראשון, די לא ידענו מי הולך להיות הזמר של הלהקה. היו שלושה זמרים, אלי חדד, זמר נהדר, וגם קיץ', אמסלם. בסופו של דבר יהודה שר כמעט את כל השירים, כי הוא בא עם ביטחון ועם היכולת להחזיק שיר. המעבר של בנזין מהקריות לתל אביב היה צעד לא פשוט. פחדתי פחד מוות שאני לוקח להקה שהתפרנסה יפה מאוד מחתונות, מעביר אותה לתל אביב עם המשפחות והילדים. ומה יקרה אם כל זה ייקשל? זה היה מאוד משמח שזה הצליח. אבל כשאני מסתכל לאחור, אני שואל, מאיפה היה לי האומץ? צריך הרבה אחריות להתעסק בחיים של אחרים בצורה כזאת. אחרי שבנזין התפרקה ב-1984, התחילה החזרה של פוליקר אל השורשים המוזיקליים היווניים שלו. הרעיון לתרגם שירים יווניים היה של אשת הרדיו ורדה איתי, ופוליקר אימץ אותו בהתלהבות. זו הייתה התגשמות חלום בשבילו. אבל גלעד היה מסויג. יווני בשבילי היה דירלה דדה של טריפונס. אמרתי, הוא זמר רוק, איך הוא יעבור מרוק ליוונית? ואז ורדה איתי השמיע לנו את דלרס בעיניים שלי. לא האמנתי שאני שומע את זה. גלעד מספר שמנהלי חברת התקליטים CBS לא היו בטוחים אם פוליקר יצליח להחזיק תקליט לבדו. אמרתי להם שכן, הרגעתי אותם, כי ראיתי את יהודה מתלהב, הוא אומר. בעצמי נסחפתי עם המוזיקה היוונית, היא השפיעה על הכתיבה שלי. הרגשתי שנפתחים לי שסתומים רגשיים. בפעם הראשונה בחיים הרגשתי שאני נוגע בעצב הכי רגיש שקיים בתוכי. גילה תרגם את שירי האלבום עיניים שלי לפי תרגום מילולי, ובחלקם, מה שעמד לנגד עיניו היה ההיסטוריה המשפחתית שלו, שלא היה לה שום קשר ליוון. כשתרגם כתב את השיר עיניים שלי למשל, הוא חשב על אמו ועל סיפור האהבה שהיה לה באושוויץ. בערב חג המולד של 1944, הלינה ברנבאום בת ה-15 נורתה בכתפה על ידי זקיף במחנה. היא הועברה לבית חולים שם הכירה אח יהודי והתאהבה בו. אחרי המלחמה, בגיל 16, היא נסעה לעירו, אבל הוא כבר לא היה בחיים. בני משפחתו סיפרו לה שזמן קצר לפני כן מת ממחלת הטיפוס. על זה חשבתי כשכתבתי את עיניים שלי, ושם בעצם התחיל אפר ואבק. שם נפתח השסתום הזה. האומץ לגעת ברגשות שמביאים לבכי. עד אז הייתה בושה, מבוכה לגעת בכל מה שיכול להביא לבכי, כאילו זה סרט טורקי. מבוכה אצל מי? אצל קהילת הרוקרים. כאילו זה לא קול. אתה צריך להיות קשוח, בטוח בישראל המחוספסת. בעיניים שלי יש משהו במנגינה וגם בטקסט שלא מאפשר לך להיות גבר-גבר. רגשית נפתח אצלי פתאום משהו שלא נפתח אף פעם. ומאותו רגע זה היה בלתי ניתן לעצירה. ולא רק אצלנו. שנת 85 היא גם ההתחלה של ריטה. פתאום נהיה סנטימנט אחר, שאפשר לרגש. זאת לא רק הצעקה, אלא ההמשך שלה, זה הבכי. אני לא חושב שאפר ואבק היה מתאפשר בלי הלגיטימציה להגיע למגרש הרגשי הזה. המעמד האיקוני של אפר ואבק בתרבות הישראלית היה אחד הגורמים לכך שהיצירה המשותפת הבאה של פוליקר וגלעד, האלבום הכפול, הילד שבך, נותרה מעט בצל מבחינת ההכרה הביקורתית, למרות שהצלחת האלבום וסיבוב ההופעות שלו עזרה לבצר את מעמדו של פוליקר כאחד האומנים האהובים ביותר בישראל. בהזנה חוזרת, אחרי 25 שנה, מפתיע להיווכח בעוצמת הכאב החשוף שבילד שבך. כואב אבל הרבה יותר. האלבום הזה נשמע בחלקו כמו תיעוד של מסע אל קצה הלילה. יהודה היה אחרי מוות של שני אחיינים שלו, ואחרי מוות של בן הזוג שלו מסרטן. היה המון עצב, המון כאב, וגם הייתה איזו הרגשה שליוותה אותי הרבה שנים, שעם כל זה שהשירים הצליחו וההופעות היו מלאות, לא היה אושר. לא הייתה נחת, לא היה איזה כיף אנחנו מצליחים. גם בגלל האופי של יהודה וגם בגלל האופי שלי. היו רגעים של קסם, אבל בתוך כל הכביכול הצלחות, היה כל הזמן משהו רע שקלקל את הטעם של החיים. עננות שחורות מעל הראש. רק כשהתחלתי לעבוד בווייבס והתנתקתי מתעשיית המוזיקה הישראלית, וגם נהייתה לי זוגיות חדשה שנמשכה 10 שנים, פעם ראשונה שהיה לי קשר כזה ארוך ונהדר, רק אז יכולתי להגיד בפעם הראשונה, אני מאושר. ולהגיד את זה יום אחרי יום, ולא לפחד להגיד את זה. אז זו בעצם הסיבה שבגללה התנתקת בסופו של דבר מעולם היצירה ומעבודה עם פוליקר? בדיוק. הבנתי שהעיסוק ביצירה וביוצרים ובאומנים זאת התחככות, התפלשות באלמנטים כואבים, קשים, על גבול האי-שפיות. תובענות קשה שמרוקנת לגמרי. בנוסף לכתיבה, לעבודה בחדרי החזרות, באולפן, בנסיעות להופעות, והחיים בתוך מאפרות שאין בהם יום ואין בהם לילה, יהודה היה זה שגם צריך לעמוד על הבמה, להיות במיטבו ולהחזיק הופעה. ואני הייתי המנהל האישי של האומן, וזה שגם צריך לנהל ולנווט את כל המערכת המורכבת הזאת. וככל שההצלחות גדלו, גם סביבת העבודה גדלה. כשהתחלנו לעבוד על השירים הראשונים של בנזין, היינו רק שנינו. בהמשך נוספו עוד ועוד אנשים, וככל שעברו השנים מצאנו את עצמנו מובילים מערכת של עשרות אנשים שמפרנסים משפחות ותלויים במועדי היציאה של האלבום הבא וסיבוב ההופעות הבא. היו במהלך השנים שיאים ורגעי משבר, עליות ומורדות, רגעי קסם והתרגשות לצד ויכוחים מרים, ריבים כואבים ופיצוצים מהדדים, עד שלבסוף נאלצנו להפריד כוחות. יום אחד אמרתי למטפל שלי, אם אני צריך לבחור בין להיות אומן מצטיין אבל מאוד סובל ומדוכא, לבין לא להיות אומן בכלל אבל אדם רגוע ומאושר, אני בוחר באפשרות השנייה. פשוט כך. וזה מה שעשית. כן, בצורה מסוימת. רק ב-15 השנים האחרונות אני יכול להגיד שאני אוהב את החיים שלי, ואת האנשים בחיים שלי, ואת עצמי בחיים שלי. ואחרי הפרדת הכוחות הייתה השלמה כלשהי או שהנתק נשאר? הנתק נשאר. יש דברים שכבר אי אפשר. המילים האלה נותרות תלויות באוויר. בפעם היחידה בשיחות שנמשכו 6 שעות, גלעד לא מוצא את המילים לסיים משפט. הצל שלי ואני. כתבתו של בן שלב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.